שוט הרמים והפכים והבחורים. סימן עין ה, סעיף א', כבר שמענו אותו היום בבוקר, אבל לא כולם שמעו. בלב הכי, אני חושב שחשוב להרחיב על זה. טפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו, אפילו אשתו, אסור לקרות קריאת שמה כנגדה. הגה, ויש אומרים דווקא באשתו, אבל באישה אחרת, אפילו פחות מטפח, הווה ערבה. הגאות מימוני. ונראה מדברי הראש, זה טפח באישה ערבה, אפילו לאישה אחרת, רק שבעצמה יכולה לקרות, אף על פי שהיא ערומה, כדי לעיל סימן עין ד'. יש במושג של ערבה כמה יסודות. יש יסוד אחד של ערבה, שזה לא קשור להרהור, אלא כמו שיש איסור של והיה מחנך הקדוש לקרוא במקום שיש צועה, כך יש איסור כנגד ערבה. והערבה הזאת, בין ערבה של איש, בין ערבה של אישה, אין הבדל. וכאן הכוונה בערבה למקום הערבה, מקום של אותם האיברים של הרביעה. אותם המקומות, בין באיש, בין באישה, בלי קשר להירור, נקראים ערבה, ויש בהם משום פסול, שיהיה לעילוי נשמת סעדה בת פרחה. יש בזה פסול של מחנך הקדוש, אסור להתפלל שם, אסור לקרוא, ומזה נמשכים גם הלכות, שאם אדם רואה את הערבה, הכוונה אפילו שלא, אם אפשר לראות את הערבה, אפילו אם הוא לא רואה, אבל אם הערבה מגולה, ערבה בעצמה אסורה מעצם הדין כדבר תמה, דבר אסור, דבר של קלקול, ונצטרך להבין למה זה, הגוף של האדם לא תמה, ריבונו של עולם ברא אותנו, כל האיברים שלנו, ריבונו של עולם, עם בית דין של מעלה, כך מובא במדרש, הרמב"ן מרחיב על זה באיגרת הקודש, שאין בזה שום פסול, למה המקום הזה הוא תמה, מה יש בזה? אבל בכל אופן, זה צד אחד בהלכה. יש דבר שני בהלכה, שזה ערבה שמביאה לידי הרהור, וזה טפח באישה ערבה. טפח באישה ערבה, שזה מביא לידי הרהור, ואז בגלל שזה מביא לידי הרהור, כאן יש פסול, ולכן אסור לקרוא קריאת שמה כנגד הערבה. גם זה לומדים מהתורה, זה מפורש בתורה, ולא יראה בך ערבת דבר, אז למדו שראייה של ערבה אסורה, וחז"ל הגדירו מה זה ערבה באישה, טפח באישה ערבה, וכמו שבאר הטור, במקום שדרכה לחסותו. אז זה לא בגלל שזה אסור בעצם, כי אישה בעצמה שמקום הערבה שלה מכוסה, והיא לבדה, והיא רוצה לברך עם הגוף שלה לא מכוסה, אין שום פסול, היא יכולה לברך, אישה קוצה, חלטה, ערומה, והיא יושבת על הקרקע, יכולה גם לברך, אז בגוף של האישה אין שום פסול. הפסול הוא כשיש איש שרואה את המקום. ויש עוד מדרגה של ערבה, והיא אפילו בלי קשר להרהור, אלא הראייה בעצמה. כלומר, אדם שרואה טפח באישה, ואפילו באשתו, שאין הרהור ויש טפח מגולה, אסור לו לקרוא קריאת שמה. אסור לו לא רק קריאת שמה, אלא כל דבר שבקדושה. וכאן זה לא בגלל הרהור. וזה אפילו בבת שלו, ילדה שלו, שאין לו שום הרהור עליה. ואף על פי כן זה אסור. ואם זה לא בגלל הרהור, אז אנחנו רואים שיש כאן מדרגה שלישית, שיש משהו, איזה צד שבגוף, שזה נזכר דווקא על אישה, שזה לא מקום הערבה מקום האיברים של הערווה, אלא מקום הגוף, שזה נקרא ערווה אפילו אם אין הרהור. אז יש ערווה משום הרהור, ויש ערווה לא משום הרהור, אלא הגדרה מוחלטת שזאת ערווה. וזה בעיקר שייך לעניין דברים שבקדושה, שאפילו אם אין הרהור אסור. שלושת המצבים האלה, יש בהם נפקמינה כאן לעניין קריאת שמה, אבל יש בהם גם נפקמינה לעניין איסור, איסור של אדם להסתכל על אישה, ויש שני צדדים. יש איסור של ראייה ויש איסור של הסתכלות, התבוננות. איסור של הסתכלות, התבוננות, אז חז"ל אמרו למה מנה כתוב תכשיטים שבפנים עם תכשיטים שבחוץ, לומר לך שכל המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה הוא מתכוון להנות בה, אפילו קיבל תורה כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהינום. אז זה אפילו במקומות שהם לא נקראים ערווה. אם אדם רוצה להסתכל, יש בזה איסור. אם אדם מסתכל, רואה, לא מסתכל, האם יש בזה איסור או לא, אין לו שום כוונה, אבל הוא רואה, יש נשים שעוברות בשוק, לא לבושות, או למחצה, לשליש, לבושות, האם כשהוא רואה, ולא בכוונה להנות, האם יש בזה איסור או לא. אז בזה חילקו שאם המקום, כשרוצה להנות, אפילו במקום שדרכם לגלותו, כמו פנים, כפות הידיים וכפות הרגליים, אין בזה איסור. אם לא התכוון להנות, ויש איסור במשהו אם הוא מתכוון להנות. במקומות שרגילים להיות מחוסים, כתבו שאסור אפילו לראות, לא רק אם הוא מסתכל בכוונה להנות, אלא אפילו לראות בלבד אסור. יש בזה מחלוקת, יש רבנו יונה שאמר שאם אדם רואה ולא מתכוון להנות, אין בזה איסור, והוא התיר אפילו בקריאת שמה. ברור שזה לא נפקמינה לכתחילה, אלא יותר בדיעבד, אם הוא חייב לחזור על קריאת שמה או לא. כן. מדובר שאדם לא רוצה ליהנות ולא נהנה. אין לו שום הנאה, אבל הוא יכול לראות ויכול למנוע את עצמו לא לראות. האם יש בזה איסור? אז על זה כתבו שכל מקום שדרכו להיות מגולה, אסור לראות אותו אפילו שהוא לא רוצה ליהנות. אז אמרנו, נפקמינה אחת לעניין תפילה, קריאת שמה, ברכות, כל דבר שבקדושה. נפקמינה שנייה, אם אדם רואה, אם הוא עובר איסור. נפקמינה שלישית, לעניין אישה בעצמה, האם היא חייבת לחסות או לא. האם אישה יכולה לומר, ואנחנו שומעים נשים שאומרות את זה, בגלל שהגברים פרוצים, זאת בעיה שלי, זאת בעיה שלהם. אני רוצה ללכת מה שנוח לי, הגברים הם שהם ישמרו על עצמם, זאת לא בעיה שלי. אז יש בזה איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, והשאלה מלבד זה, נניח שאין עיוור, אבא שלה, אח שלה, בן שלה, בעלה, היא רוצה להסתובב לא לבושה כהוגן, שיודעת שהיא לא מכשילה אף עיוור כאן, אין כאן עיוורים. האם יש בזה איסור או לא? אז למדנו ממה שאמרה התורה בסוטה ופרה את ראש האישה, מכאן שדרכם של נשים, של בנות ישראל, אין דרכם ללך בגילוי ראש. מזה למדנו שכך היה מנהג של ישראל, זו דרך של ישראל. אבל האם יש בזה איסור חוץ מלפני עיוור? אם יש בזה פגם, אז בזה לא ראינו מפורש. ראינו שנשים צריכות להתלבש, צריכות להיות צנועות, אבל עד כמה הגבול של האיסור שהיא עוברת לא מפורש ממש. אז יש לנו שלוש בחינות שצריך לבחון את זה. מצד תפילה, קריאת שמה, בפני אישה שלא לבושה, מצד איש שרוצה להסתכל או רואה עד כמה יש בזה איסור, אז ראינו שבמקום שדרכם לחסות, אז אסור אפילו לראות, וצריך כמה שאפשר שאדם יכבוש את עיניו, גם לא לראות אפילו שאין לו שום כוונה להנאה, אלא אם כן זה כפות ידיים, כפות רגליים ופנים, שבזה אין דרכם לחסותם ואין בזה שום בעיה, אבל גם בזה, אם יתכוון ליהנות, יש בזה איסור. ודבר חידוש ראיתי בכף החיים, נדמה לי, הוא מביא את זה מאוד יוסף חי, שאישה, שאמרנו שבידיים אין איסור להסתכל, אבל אם אישה עונדת טבעת יקרה, שאין דרכה לענוד, היא באה רק במקרים מיוחדים עם אותה טבעת, טבעת עם אבנים טובות, או צמיד עם אבנים טובות, אז יש איסור להסתכל אפילו על היד. כי זה גורם שאדם מסתכל על הידיים, בגלל שהוא לא רגיל לראות, זה מושך את העיניים, ואז אפילו שאמרנו שמקפות הידיים והרגליים, אין בזה איסור, אבל אם יש איזה תכשיט מיוחד שגורם שיסתכלו במיוחד על זה, אז זה אוסר אפילו על ראייה, אפילו לא מסתכל בכוונה ליהנות, אבל עלול להגיע לכוונה ליהנות, ואז אסור להסתכל ולראות. כן. תכשיט של אבן יקרה, לא תכשיט, לא טבעת נישואים שכל הנשים הולכות, אלא יש עם טבעת, עם יהלום או עם איזה אבן יקרה שלא רגילים, וגם צמידים, הוא כותב צמידים עם אבנים טובות. לא רגילים לראות את אותה אישה, נניח שאדם רואה את אותה אישה, זו אישה, הוא רואה אותה במקולת, היא מוכרת, היא קונה, והוא רגיל לראות את הידיים שלה ולא מסתכל. אז הוא יכול לחשוב שאין איסור לראות את הידיים שלה. ואז הוא מזדמן לשבת מולה, והיא באה לאיזה שמחה, ולבשה איזה תכשיט מיוחד, ידע שכעת אסור לו להסתכל עליה. בגלל שאצלה זה לא רגיל. יכול להיות שאם זאת אבן יקרה מיוחדת, שבולטת, ש... נשים לא לובשות, לא עומדות דבר כזה, אז יהיה אסור גם לו. גם בזה. כי זה מושך את העין. האיסור כאן זה בגלל שהעין נמשכת לזה. אדם רואה דבר מיוחד, יוצא מן הכלל. מה? תכשיטים יקרים במיוחד, כן. זה בלאו הכי כתוב שיש הרבה אזהרות, שנשים לא התקשטו יותר מדי, ויש שכתבו שביום הכיפורים נשים מכשילות גברים, שהן באות לבושות בגדים יפים מאוד, ואמרו שזה אחד מהטעמים שקוראים את פרשת העריות במנחה, כדי להזהיר אנשים שלא יראו את הנשים הזה. למה אישה לובשת תכשיט יקר מאוד? היא רוצה שיסתכלו עליה. אז למה היא לובשת את זה? מה זה? מה השבת מתקשטת מהאבן יקרה? מה? חליפה זה מקובל, אבל אבן יקרה? אבן יקרה זה מכבד את השבת? בדברים מיוחדים מאוד, אז הגמרא בגיטין הזכירה, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, שמאז החורבן גזרו על כל מיני דברים יקרים מיוחדים. תכשיט מיוחד, עם אבן יקרה, שאדם רואה את זה, אז הוא מסתכל. זאת אבן שהוא לא רגיל לראות. דבר כזה הוא לא רואה בדרך כלל.
כן.
כן, אבל אם זה תכשיט כזה שאנשים מסתכלים עליה בגלל התכשיט הזה, לא, לא נכון. לא נכון. לא נכון. זה לא תכשיט רגיל, זה תכשיט מיוחד. כן, אבל יש עגילים שיורדות עד הכתפיים. זה כמעט אי אפשר שלא לשים לב. זה לא בגלל שלגבר יש בעיה, גם נשים יסתכלו עליה. כל הנשים שיראו אותה עם הטבעת הזאת, עם צמיד כזה, שאלו אותה איפה קנית, אז כתוב שנשים דרכם שלפה, מחוויה, שהאישה רוצה שכולם יסתכלו, מוציאה את הטבעת, תראו איזה טבעת יש לי. כן. אז בזה חילקו שיש מקומות שהם באופן אובייקטיבי אסורים. אפילו אם כל אנשים ילכו חשוף באותו מקום, זה נקרא מקום פרוץ, ואסור להסתכל, זה ערווה. הרמב״ם כלל הרבה יותר, הוא אמר, כל בשרה של האישה ערווה. לפיכך, טפח באישה ערווה, לפיכך לא יקרא קריאת שמע, הרמב״ם מחמיר הרבה יותר, הוא לא דיבר ידיים ורגליים, כל בשרה ערווה. הוא לא הזכיר את זה. ההגדרה הזאת של מקום שדרכו להיות מכוסה, זה רש"י ותוספות, ראש, הטור, אבל לא הרמב״ם.
כאן יש מקומות מאוד גבוליים שיכול להיות שבדורות
מסוימים להשתמשו לפי מנהג הדור? אז הבן איש חי כתב לחלק בכמה דברים. בכפות ידיים, בכפות רגליים, שיש מקומות שנשים היו הולכות יחפות, זאת אומרת שבאותו מקום, כף הרגל, אין בה משום ערווה. אבל אם כולם הולכות מכוסות, אז בגלל מנהג המקום, יראו פתאום אישה שהולכת בלי, רואים את אצבעות הרגליים, הסתכלו עליה. לפי רוב הנשים שבמקום. זה על המקומות שלא נזכרו בכתוב. כל מה שנזכר בכתוב, שוק באישה ערווה וטפח באישה ערווה, זה לא תלוי במנהג של אנשים. זה אפילו אם כולם ילכו פרוץ, זה עדיין נשאר ערווה. זהו, אז זה, הוא דיבר על זה והזכיר על שיער. הזכיר גם על שיער, שבאירופה אנשים דרכם ללכת בגילוי שיער, אז הוא אומר ששם אין איסור של קריאת שמע. בארץ ישראל... אז... כן.
המשנה ברורה אומר שדווקא גויה אין שיער. אין שיער הוא לא
הרבה,
אבל הנשים הפוקרות, אפילו שהרוב זה
גויות. כן, אבל משמע גם מהמשנה ברורה, שבשיער אפשר להקל יותר. שיער זה יותר קל. הוא מביא שיש מחלוקת על שיער, יש דעה ששיער זה לא קשור לקראת שמע. מה שנזכר על שיער זה רק מי שמסתכל ורוצה ליהנות, או שמסתכל הרבה. אבל לעניין קריאת שמע זה לא נקרא ערווה, והוא הביא שיש חולקים בזה. אבל רואים ששיער זה קצת יותר קל.
חילוק בנשואות
ופנויות
מראה שזה
חילוק. כן, הרי כשאני רואה אישה, איך אני יודע אם היא נשואה או פנויה?
לא, זה שיש חילוק, זה מראה שזה לא דרגה כמו המקומות המחוסים.
לא הבנתי, אז מה השאלה? הזהירו בעיקר על תכשיטים, גם מהסיבה של לפני עיוור, וביום הכיפורים גם כתוב שאדם צריך להיות רציני וצריך לבוא בכובד ראש כמו שהוא הולך לבית דין, וכשאדם הולך לבית דין הוא לא הולך עם תכשיטים. הזהירו גם שאנשים לא יתבשמו, שגם זה יכול לגרום אפילו בלי לראות, כן, הרהורים. טוב, כן. כן. כן, ספר מאמר מרדכי של הרב אליהו כתב שאם רואים תמונה, לא במחשב, מחשב זה יותר חמור, כי במחשב זה נראה חי, תמונה של אישה שאותם המקומות חשופים, שאסור לקרוא כנגדם, אסור גם כנגד התמונה. מה? כן, מחשב זה יותר חמור. אבל זה, זאת יותר חומרה. ואם, כי במחשב או סרט, אתה רואה את זה חי.
לא, כמו תמונה על מחשב.
אז זה כמו תמונה, זה אותו דבר. אבל אם זה תמונה נעה ואישה מדברת במחשב, אז זה יותר חמור. אני רוצה לקרוא מה שכף החיים הביא מדברי הזוהר, וזה רק לחלק השלישי. כמה אישה צריכה להיזהר, לא בעניין קריאת שמע ולא בעניין של תפילה או לגרום איסור לאיש, אלא בפני עצמה. נראה היה שזה החלק הכי פחות חשוב, כי לקרוא בפני אישה, אז כאן אדם עובר, לא יראה בך ערבה דבר. אם הוא מסתכל, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל אם אישה בפני עצמה, לא לפני גברים, הולכת לא צנוע, אז לכאורה אין בזה שום בעיה. אמנם בזוהר פרשת נשוא, החמיר מאוד בשיער האישה, זה בסימן ע"ה, בסעיף קטן י"ח. אמנם בזוהר פרשת נשוא, החמיר מאוד בשיער האישה, שלא יראה ממנו שום דבר לחוצה, וזה לשונו שם. אמר רבי חזקיה, כאן מדובר באלה שהולכות עם כיסוי ראש, אבל הן משאירות צמה, או קצת שיער, בכוונה, כדי להשאיר איזה יופי. יש נשים שגם מלפנים, נראה טפח באישה ערבה, אם זה פחות מטפח, אז זה לא נורא. אז על פי ההלכה, לפי מה שנזכר, טפח באישה ערבה, יש להם על מה לסמוך, אבל נראה מה שאומר הזוהר. אמר רבי חזקיה, תונבה זה כללה, גם עונש, ליתה אלהו ברנש, דשווק לאינטטה, דתתחזה מסערה דרשה לבר. שיש כללה על הבעל שנותן לאשתו שיהיה חלק מהשיער שלה בחוץ. ודאו חד מעינון צניעותה דבטה. זה אחד מהדברים שצריך לשמור על צניעות הבית. ואיתתה דאפיקת מסערה דרשה לבר, להתקנה בה, אישה שמוציאה שיער מהחוצה, מהכיסוי, להתקנה בה, משמע בכל זאת, לפעמים יוצא שיער שאישה לא יכולה לשים לב. אז כאן מדובר דווקא שהיא עושה את זה כי היא רוצה להתקשט, כמו שהיא מוציאה צמה, או עושה איזה קצת שיער שיוצא מאחורנית, בכמות גדולה, שיראו את זה. גרים מסכנותה לביתה, היא גורמת עוני, מסכנות למשפחה, וגרים לבנה, דלה התחשבון בדרה, זה גורם שהבנים שלה לא יהיו ראויים לחשב בדור, וגרים מילה אחרה דשריה בביתה. וזה גורם עוד דברים רעים שהזוהר לא רוצה להגיד מה זה, שישרו על הבית. מן גרים דה, ההוא שערה דהתחזה מרשה לבר. השיער הזה שיוצא החוצה, זה הורס את הבית של המשפחה. ומה בביתה היי, וכאן זה מדובר שזה בבית שלה, לא לעיני גברים זרים, לא בחוץ. כל שכן בשוקה, וכל שכן חציפותה אחרה. כל שכן דברים אחרים, מה זה חציפותה אחר, הוא קורא לזה חוצפה, שאישה מגלה חלק מבשר הגוף, או הולכת כאן פתוח, או מאחורנית, או הזרועות שלה. ובגין כך אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך. אמר רבי יהודה, שערה דרשה דעתתה דתגליה, גרים שערה אחרה להתגליה ולהפגמה לה. זה גורם לפגמים חלילה בעולמות עליונים. בגין כך בעיה עתתה דאפילו תסירה דבטה לי חמון שערה. מה שהגמרא מזכירה, שאפילו קורות ביתי לא יראו את שיער ראשי. שאפילו בבית כשהיא מתלבשת לבד, גם עד כמה שאפשר שלא יראו את השיער. זה לא יחמון שערה חד מרשע, אפילו שערה אחת מראשה, כל שכן לבר, כל שכן לעיני אחרים בחוץ. תח הזה, כמה בדחורה שערה וחומרה דחולה, החינם אלינו כבר. הוא לא מסביר כאן מה הכוונה. אולי הכוונה היא שאיש מוריד את הזקן בתר, אז אפילו על שערה אחת הוא עובר איסור תורה, אז אנחנו רואים שלשיער אצל האיש יש חשיבות גדולה מאוד בתורה, אותו דבר זה אצל האישה. פוק חמה, כמה פגים וגרים ההוא שערה דיתתה, גרים לאלה, גרים לתתה. גרים לבעלה דאיטלטיה, זה גורם לבעלה שיהיה מקולל חס ושלום. גרים מסכנותה, זה גורם שיהיה עוני. גרים מילה אחרה בביתה, גרים דיסטלק חשיבותה מבנה. רחמנה לשזבן, מחציף ודילון. ועלדה בעיה איתתה להתכסיה בזיווה דביתה. כמה שאפשר שלא, שהיא תסתיר את עצמה. ועבדת כן, מה כתיב? בניך כשתלי זיתים. מהו כשתלי זיתים? מה זית דע? בין בסתווה, בין בקייטה, זית כל השנה, העלים רעננים, העלים צומחים, לא נושרים בשלכת. לית אבידו תרפוי, ותדיר השתכח בחשיבות יתיר על שאר אילנין. כמו שעץ הזית הוא תמיד רענן יותר מאשר כל עצי הפרי אחרים. כך בנהה יסתלקון בחשיבו על שאר בני אלמה. היא זוכה שהבנים שלה יהיו יותר חשובים מיהודים אחרים. ולא עוד אלא דבעלה מתברך בחולה בחולה. בברכן דלאלה, בברכן דלתתה. היא גורמת שבעלה יתברך גם מצד הנשמה בעולם העליון וגם למטה בעולם הזה. באוטרה, באושר, בבנין, בבני בנין. הדאו דכתיב, הנה ככן יבורך גבר. כן. החשיבות הגדולה שלמדנו כאן, שהכיסוי של הגוף הוא לא רק בגלל קריאת שמע, אלא באופן אמיתי. וצריך להבין מה הסיבה לזה. מה יש בזה? הרי אמרנו שיש לנו שלושה סוגי ערווה. יש הערווה של אותו מקום, שזה בן באיש, בן באישה. ולמה אצל אישה כל הבשר, ולמה זה לעיני גברים? אז בכלל, למה הערווה גם של איש וגם של אישה אסורה? הרי אמרנו שאין דבר באדם שהוא מקולקל. אז מובא שכל מקום שלטומאה יש אחיזה, אז זה גורם שאותו מקום הוא נפסל. אורח חיים מביא את זה על גיד הנשה. כתוב שויגע בכף ירחו, ואותו מלאך היה שרו של עשר. כל המגע שלו תמיד, והוא יצר הרע, והוא שטן מלאך המוות. אז כיוון שנגע באותו מקום, אותו מקום נאסר לדורות, נאסר מהתורה, על כן לא יוכלו בני ישראל לגביד המשך. וחלק של עץ הדעת, האישה היא התחילה את זה. וכמו שיש בה אבן עזרא, אז קנאה קשה מאוד, ולכן אפילו איש בפני עצמו, אני חושב שברור בשום דבר, הוא ענוף, חריף לעזרת ולשם, לחשוב על הלשם, כיוון שחלק בא ולשם, קנאה נגע בכל הגוף, לא באותה רמה שנגע באותה מקום, אבל כל הגוף של הלשם נעשה נגוע. הפריזה של הטומאה, ולכן כל מבט הזה וכל ראייה הזה יש בה גם גדול שמגדיר טומאה מי שרואה כגורם נזק גדול, ולכן כל האזהרות האלה הזוהר מזהיר עליו הזהירות בכלל בעניין הצניעות היא מעלה מאוד מאוד יסודית שבכוחה להציל את האדם מהחטא של האדם הראשון, שזה בעצם מציל מכמעט המוות, וזה מציל כל מיני קשיים כמו שהזכר כאן, עוני וכו'. בגדר איסור הלכתי, אבל אין איסור לאישה שהבנים שלה היו לא מוצלחים. היא לא עושה את האיסור, אבל היא מפסידה. כללה שבעלה נהיה עני. אין איזה איסור, לא נהיה רשע. ולכן, הגמרא מדברת על מה שקוראים בהלכה. מה שגורם איסור גמור. פה זה לא איסור, אבל זה גורם מסכים. גם למשפחה, אני לא נכנס. פקתי רק בגדים של חתונה, להכיר אותה בקלה, עוברת אפשר לראות אותה. אני חושב שאפילו להיות מעטים, אני ראית קלה. אני חושב שאני חושב שאני חושב מתכוון במילים של פרק, על גבול. אני ראיתי את הרב צבי יהודה הלכה למעשה. כותב כאן אדם שהוא קרוב שלה או אפילו זר ממנה, אך נתארח בביתה כמה פעמים ונהנה ממנה, אם ידרוש בשלומה, אינו נראה די כוונתו לעשות קירוב דעת, ולעורר בינו לבין אהבה וחיבה. באמת הוא חייב לשאול בשלומה משורה דרך ארץ ונימוס העולם. כיוון די נתארח בביתה וקיבל הנאה וטובה ממנה, ואיך יהיה כפוי טובה ותהי ידרוש בשלומה ופוגו בה. ואחי אבא אצל אלישע הנביא. שלום זה עולב בתורת חיוב. אך דה אלישע, נביא שני, לא שאל בשלום האישה לבדה, אלא שאל בשלום אישה או שלום הילד גם כן. נראה לי יש הסבר אחר אצל אלישע, שאישה באה אצל נביא, יש לה איזה צרה, היא לא באה אצל נביא בשביל ללמוד. אז הוא שואל, השלום לך, מה מפריע לך, מה לא טוב אצלך? היא רוצה איזה ברכה לאיזה משהו. בני יקרת ערך הצניעות נדחית מדת דרך ארץ מנקומה עד שלא לשאול בשלום אישה. אני מפרש מה זה לדרוש בשלום אישה. אם נפרש את זה כמו הבן אישה, הוא מפרש את זה על אותה גמרא בקידושין. אפשר להגיד שהרב גם מתכוון לזה. כן? שם זה קרוב. מה? כל דבר שהוא נראה כבר עובר את הגבול, לא?